יש לנו שתי פסקאות, אחת אחרי השנייה, שהרב מתמודד עם תופעות. בעמוד קט"ו אצלי. תופעה שיכולה להיווצר או איזו מחשבה מהמחשבה הרזית, העיסוק בסוד נקרא לזה אולי. מצד שני, אפשר לומר בצורה קוטבית, בצד השני, ההשכלה האנושית. זה כנגד זה. לכאורה נראה שהמחשבה הרזית, המעמקת כל כך בספוני ההוויה, המקבעת את ערכו המהותי של האדם עד למעלה משמרום, היא מכבדת את העול המוסרי על האדם, נוטלת ממנו את החופש הטבעי של חייו, מבטלת בגודלה את כל חמודותיו, עושקת ממנו את הארץ, ונותנת לו תחתיה שמיים עליונים וגבוהים מאוד, שלא יוכל אדם בשר ודם להתאחד עמם. אומר הרב, בסדר, המחשבה הרזית מלמדת אותך דברים באמת אינסופיים. אוקיי, אז זה כזה אינסופי, זה כזה גדול, שאיפה אני שם? כאילו, גדול עליי באיזשהו שלב. זה כמו שתיקח איזה ילד שאוהב לשחק בשלוליות של בוץ, ואבא אומר לו, טוב, בוא איתי קצת, והוא מראה לו את כל המשחק שלו, וזה דברים מאוד רציניים, מאוד יפה, אבל לא יודע, הוא נחמד לו עם הגולות שלו, כאילו. מה לי ולכם? המחשבה הרזית היא באמת מצד המהות של האדם, מראה לו נושקת לאינסוף, וזה נותן אחריות עצומה לאדם על כל מחשבה, על כל דיבור, על כל מעשה, מכבדת את העול המוסרי על האדם. אני הספרתי לכם פעם, בעצם זה היה לפני כמה שנים, הספרתי לחבר'ה ש הייתי באברהם אבי, היה איזה שלט עם מראה לתפילין, שמי שמקיים את זה תפילין, כאילו מקיים את כל המזות כולם, זה איזה פסקה של הזוהר. אז אני שומע שני בחורים, אחד אומר, אתה לא יודע היום שכל מצווה זה כנגד כל המצוות, כל מצווה זה הכי חשוב. אז זה נכון, אז כאילו חצי דגלוג, מה, זה כל מצווה זה... זה נכון גם מבחינה רפואית, שבסופו של דבר כל איבר הוא יכול להשפיע. היום הם יודעים שאפילו איזה זיהום הכי קטן ברגל יכול לסכן את האדם, הרעל הדם וזהו, ודאי שיש פה אחדות. אז כל מחשבה, וכמו שאנחנו לומדים אצל הרב חרל"פ, כל סטייה של מידות היא בעצם מאפילה את האדם מהאור האלוקי, הוא בעצם סוטה אותו, הוא סוטה מהאמת. אז בעצם אין גדול, זה לא שיש לך איזה שעה פנויה שאתה יכול להשתולל, לא. אתה כל כולך משובד, ואיך אומר האדמו"ר הזקן, בכל עבירה יש בו משום עבודה זרה. הרי בתוך אותה עבירה, אז מי בראש? שם שמיים, או בעצם דחקת את רגלי השכינה בשביל איזה תאווה קטנה או גדולה. אז מה קורה? זה מכבידה לכאורה את העול המוסרי על האדם. נוטלת ממנו את החופש הטבעי, מבטלת בגודלה את כל חמודותיו, הוא כבר לא, הוא מרגיש קצת חנוק. כבר זה לא אני, כבר... מה שאני מחליט ולא מחליט זה הופך להיות אפסי לכאורה מול
המחשבה
הזאת היא זאת ש... בגלל שכל דבר קטן הופך להיות גדול. או שקט, הרב יש לו איזה ביטוי, יודע מאיפה הוא לקח אותו, אבל... ביטוי פצצה. כאילו נותן לנו את החופש הטבעי, זה ביטוי ידוע. אבל עושקת ממנו את הארץ ונותנת לו תחתיה שמיים עליונים, זה חבל הזמן. זה בדיוק זה. כאילו, אתה עשית לי שמיים עצמם, אבל אני ראיתי על הארץ, לקחת ממני את הארץ. כאילו... אז מה יהיה? שלא יוכל בשר ודם להתאחד עם העם. פלא פלאים. אז הרב ממש נכנס לנבחי האדם הפשוט שצועד צעדים ראשונים, הוא מתחיל להכיר את המחשבה הרזית. אז בהתחלה הוא מאוד מתפעל מרזי תורה. זה באמת, זה דבר... מתפעל מהגדלות, מהבניין, מהמבנים, מהספירות. אבל אחרי שהוא נכנס לזה, אחרי שהוא... בסופו של דבר אתה קצת... לקחת ממנו את הארץ, והוא... לפעמים מרגיש יותר יציב על הארץ, אפילו קצת יותר קשור לארץ. בינתיים זה מה שאני מכיר, יכול להיות שאחרי זה יהיו 1,000 תחנות, אבל בינתיים זה התחנה שלי. ו... אני שם, אתה, כמו שהייתי, כשאני קורא את הדברים של הרב, אני חושב על, זה כמו שאתה מבגר ילד, לקחת, אתה לוקח ממנו את הילדות, לפני הזמן, תן לו להיות ילד. אז נכון, אתה צודק, כשאת מבוגר, זה יותר רציני, יותר אמיתי, ומה המחשבה הרזית, היא בהחלט יותר גדולה, או רחבה, או... וכולי, אבל... אבל הוא בשר ודם. זה... עם זה הרב מתמודד. בסופו של דבר, הרב קצת מתמודד. אנחנו צריכים להיזהר כאן. בתשובה, אתה לא תוכל להגיד, כן, אבל הרז, דבר הרז זה מאוד גדול. זה לא עוזר. אבל זה מאוד אמיתי. זה גם לא יעזור. אתה צריך לענות לי, בעצם התשובה היא צריכה להיות, אתה תקבל ארץ, זה מבטיח לך, אתה תישאר ילד. זה מה שצריך להיות, זה מה שצריך להיות התשובה. התשובה היא פה, היא לא צריכה להיות משהו בומבסטי. אם אתה תוכיח לי שהמחשבה הרזית היא אמת אבסולוטית גדולה, רחבה, הכל נכון, אבל השאלה הייתה בעצם קצת סובייקטיבית, יחסית. בוודאי שלהיות מבוגר זה טוב, אבל עכשיו הוא רוצה להיות ילד, הוא רוצה לשחק בבוץ, מה תעשה? אני חושב שסיפרו לי סיפור, שרבי אליהו לופיאן, שפשוט ישבו, הוא הלך עם איזה בחור, או עם הרב שמואלביץ, שכחתי. שראו בחורי ישיבה קצת מבוגרים, ששיחקו עם אונייה על איזה שלולית. וכשראו את הרב, מיד ברחו, פדיחה, כאילו הרב רואה אותם משחק. הרב אמר, גזלו להם את, את הילדות, אז הם משלימים חוסרים. עכשיו, כאילו מגיל קטן, מלבישים אותם כמו איזה חליפה ועניבה, ואז אז חסר להם קצת את ה... פה התשובה היא לא צריכה להיות איזו תשובה לכאורה פילוסופית גדולה, לכאורה, נכון? אז בואו נראה מה רבי אני. אבל רק מחשבה שהתחית היא מחשבה זו. טוב, נכון. לא, אמרתי אולי, זה ודאי יותר עמוק, המחשבה הרזית. לא, לא הבנת מה שאמרתי. לחשוב שהמחשבה הרזית היא גוזלת מיוחד את הארץ, זה שטרי. כלומר, תדע לך שאתה תהיה יותר על הארץ, תהיה יותר חייכן, יותר שמח, יותר שלם פה עם מחשבה רזית. ולמה? ותוצאותיה באות מהברקה הראשונה של הידיעות הפתאומיות על דבר הגודל הנשגב הווייתי בכלל. זאת התגובה הראשונה. אתה נפגש עם, עם האוקיינוס. ועל דבר גודל האדם ונשמתו בפרט, ההולכת וחודרת עד בואה לעומק החיים של הנשמה הישראלית, שכבר יצאה אל הפועל בכנסת ישראל. החזון הראשון מעולף הוא ברוח שערה, בענן גדול ואש מתלקחת. טוב, זה ההלם הראשון. אבל אחרי שהדעה מתחוללת, אחרי ששיקול הדעת מתרגל להגדלות הללו, והתביעה הנשמתית הולכת ומשתלמת על פי עומק שאיפותיה הטבעיות לסיגוב, לרוחב, לעילוי ורוממות, אז המוסר מתבסס ברוח האדם. העולם נעשה לו יקר וחביב, 10 מונים מאשר היה ערכו אצלו, על פי המידה הבינונית שמודדים בה את ההוויה הגשמית והרוחנית, ואת האדם וכל מהותו על פי התיאוריות הנגליות. ככה כתוב. לא הנגליות אלא הנגליות. החיים נעשים עטורים ברוב פאר, כל דבר גדול וכל דבר קטן שבהם מתעלה, מסתגב ומתקדש. כל ההרגשות, הנציות, האמנויות, השיחות, הצנועות, ההקשבות, החיצוניות, הפנימיות, נעשות גלויים גדולים רם מערך של אור חיי העולמים. והאדם נעשה שותף למעשה בראשית. מתהלך עם העולמים כולם בריאות של מנוחה ושלוות השקט, וחי חיי שהם חיים שלמים, ממולאים בכל כוחותיהם, בכל כוחותיהם ומשוקים מדענים, הדני עליון, הדני קודש ונהרה. התשובה של הרב היא, נכון, יש תופעה כזאת שקוזים לך את הארץ, זה התגובה הראשונית. אבל אחרי שאתה מסתגל לגודל של הנשמה הישראלית, גודל של הבריאה, של מעשה בראשית, בסופו של דבר אני מגדיל את מה שיש לך מתחת ליד. עד עכשיו חשבת שאתה, יש לך ארץ מתחת לרגליים, אז עכשיו אני פשוט, הארץ הופכת להיות יותר נעימה. הפרוטה שיש לך בכיס, זה יעקב אבינו שחוזר על פחים קטנים. דווקא בגלל שאתה גדול, ואני מדבר לא על פילוסופים, באמת את הפילוסופיה, אז אדם נהיה קצת רחפן. אבל אדם שנהיה מקובל, הרב אומר, אז הוא מעריך את הפרוטה שבכיס, הוא חוזר על פחים קטנים. ואז כל תפוח, כל ביס הוא חשוב. כל מפגש עם חבר הופך להיות מפגש, יכול להיות זה מפגש אנושי, הוא רב, אבל זה מפגש אנושי איכותי. פתאום אתה הרבה יותר מעריך את מה, את מה שאתה חי, את השעה הזאת שאתה חי. מה זה משפחה, מה זה חברים, מה זה 400, מה זה פרוטה. אז להפך, אתה רגבי אדמה, הם הופכים להיות הרבה יותר נעימים. זה הגדלות של דווקא של המקובלים לעומת אנשי מחשבה, שהם הופכים להיות הרבה יותר מעשיים. הם יודעים שכל מעשה הוא משמעותי. אז הוא פתאום 400, זה לא דבר של מה בכך. ושמחה זה שמחה, וגם סעודה זה סעודה. זה לא רק איזה חיטים זה, לא, זה תשב, ועכשיו אתה עושה דברים חשוב. ואז הרגע, ההווה, תופס מקום מאוד מאוד חשוב. פתאום ההווה הופך להיות מנוף לכל הסולם שראשו בשמיים, אבל זה מתחיל למוצב ארצה. הספירה הכי חשובה פתאום זה ספירת המלכות. זה עצם הסוד שמשה רבנו עונה למהלכים. התורה בארץ יותר חשובה ממה שתישאר למעלה. זו התשובה למה משה רבנו כל כך חומד להיכנס לארץ ישראל? אבל אתה היית בשמיים הרבה יותר כיף, אתה נשקת את הנצח, מה? לא, ודווקא בגלל שהייתי בשמי השמיים, אז אני מבין שהארץ הזאת היא מאוד מאוד חשובה, אני לא יכול בלעדיה. ולכן טיול של משה רבנו, 400 שלו, קום, התהלך בארץ, של אברהם אבינו, הרבה יותר משמעותי מסתם איזה קונזיץ חברי. והוא נהנה מהקונזיץ, הוא נהנה מההליכה, הרבה יותר, של המשמעות כפלי כפליים. אז לא רק שלא גוזלים לך את הארץ, אלא שהארץ הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. זה... זה הבדיחה, או חצי בדיחה, שעל סעודות מצווה, ראשי תיבות, שאומרים ש... יעקב ועשיו אומר, טוב, אתה לקחת עולם הבא, תן לי עולם הזה. אז הוא כל הזמן מצפה. אגב, זה בדיחה ולא בדיחה, רגע שהיה... בסופו של דבר, הנוצרים אוהבים את היהודים כשהם מעונים. פתאום כשהוא הולך להם, זה לא היה בתוכנית. הם צריכים להיות... אוהבים לרחם על יהודים, מאוד. אבל כשפתאום לא מרחם עליהם, הם הופכים להיות ה... זה לא כלל המשחק. אז זה היה סעודות מצווה, איזה סב, אתה לקחת העולם הבא, ואני עולם הזה, בסוף אני רואה ש... מה קורה היום? היום שבת. אז לכן יש לכם דגים וזה, טוב, בסדר. מה זה היום? לא, היום זה שפרית מינה, טוב. היום מה זה? זה פדיון הבן. עוד סעוד. מה? כל הזמן בסעוד? אז מה? אז בסוף גם אתם יש לכם הרבה עולם הזה. מה הולך פה? כן, עולם הזה אחר לגמרי, זה עולם הזה שמחובר עולם הבא. אז בסוף מתהפך. אמר פעם הרב שטנזל, שאיבד דרך חיים, רבי בן ישראל. הוא אמר, זה משפט, אני זוכר, הוא אמר את זה לפני, שמעתי את זה לפני איזה 30 שנה, ועדיין, ככה כשאני חושב על זה, זה משפט מרעיד. הוא אמר, עם המתירנות שיש היום בעולם, עוד כמה זמן היחידים שיהנו מהעולם זה יהיו הדתיים. המשפט הזה הוא בעצם קצת הסיכום של הדברים כאן. אנחנו יכולים לדמיין לעצמנו שהבן של קוקה קולה כבר לא כל כך נהנה מקוקה קולה. הוא נהנה כנראה מדברים אחרים, אבל קוקה קולה כבר לא, הרי הוא מתקלח מקוקה קולה, זה כבר לא מישהו שאבא שלו טוב בשבת, אני מסכים להגיד. אז בסופו של דבר, כשאדם הוא כל כולו מתירנות, אז כל הזמן מחפש עוד איזה משהו, כשהכל, אז זהו, נגמר. אבל העולם דתי שזה אסור, וזה עכשיו מותר, ועכשיו צום, ועכשיו אוכלים, ועכשיו לא אוכלים, ועכשיו כן, ועכשיו שיש את ה... אז בסוף, אתה... מאדם מבחוץ, אתם הדתיים סובלים. אבל בסוף, כשאתה רואה בפנים, אז אתם... בסוף, לא רק שעולם הבא, אלא גם עולם הזה יש לכם. אז פשוט נהנה, נהנה מהמשפחה, נהנה מה... מה... נותנים את הערך של מה שיש. לא חוסרים לזמן אחר, אלא גם ההווה הופך להיות. זה המשמעות ה...
הרבה
פעמים
שיש דווקא
עלולה, חיים,
שיש כאילו
דווקא
מקובלים שהם
מופפים, אני יודע. הם צריכים עוד קצת. הרב אומר, אם כנראה בהתחלה, את המקובלים שהטובים, הם לא מופפים. ממש לא. להפך הם אלה שנותנים את העצות לכל בעלי עסקים. והטובים, אלה שהתרגלו כבר. זה המחשבה הרזית. לעומת זאת, בקצה השני, ההשכלה האנושית. נו, אז זה השכלה האנושית, לכאורה אתה הכי תופס את העולם הזה, הכי מבין, הכי ריאלי. הכי אנושי, הכי בעניינים. ההשכלה האנושית יש לה חיסרון עצום. מה החיסרון? שהיא מצמצמת את מהות החיים ומגרעת הרבה מלשד הבריאות שבהוויה העשירה, שחלק הגון ממנה מתגלה בטבע הבריאות הגופנית והנפשית. למה? למה ההשכלה האנושית היא זאת שחונקת, שמצמצמת את מהות החיים? מה עוד? מה עוד? מה אתה אומר, אוריה? המחשבה האנושית היא מתמודדת עם החיים מבחוץ. היא מתיימרת להיות מבפנים, אבל כיוון שזה אנושי, מה לעשות שהחיים זה יונק מדבר יותר פנימי? מה אני אעשה? איך אני יודע? איך אני יודע? שתסתכל שהרופא הוא רופא אדיר, אבל אין מה לעשות. אם רגע אחד הרוח פרח מהחולה, הכל יש לו בפנים דם, ויש לו לב, יש לו את כל הכלים, את כל האיברים, את הכל, אבל אין רוח חיים. את להחזיר מחזר את הרוח, זה אין לו. אז כנראה אתה רק משמר את הרוח שהוא מעליך. אבל אתה כשאתה מתעקש לדעת לשלוט את הכל, אותו דבר גם בהליכי משפט. אם השופט הוא רוצה גם לקבוע, הוא המחוקק האנושי, הכנסת, הוא רוצה גם לקבוע את... אבל אתם המסגרת. אנחנו לא המהות. ככה אנחנו מאמינים ויודעים שזה לא כך. מי שלא מאמין אז הוא צריך נתקל עם בעיות אחרות, חמורות יותר. אבל אנחנו יודעים, אנחנו רואים, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים, וגם רואים שהחיים הם במהותם נובעים ממקום עליון יותר. והמחשבה האנושית לא מגיעה עד לשם. מה לעשות? זה אנוש. זה אנושי, זה אנוש, זה סופי. אז תמיד תתעסקו, בסופו של דבר זה קוסמטי, תמיד זה מבחוץ. אז זה מצמצם, לא יעזור. אתם צריכים לראות בצבא, ברגע שיש חלל, פתאום האישיות הכי חשובה בכל הבסיס, אבל תראה, אתה מפקד זה, מתעסק עם זה, כן, אבל פתאום, יש פה מישהו שמת, זה כבר לא צריך, אני כבר לא יודע מה שקורה פה, נכון? אתם כל הזמן מתעסק, ופתאום דווקא בגלל שנוגעים פה עם המיטה, אז נוגעים עם משהו שהוא מעבר, שהוא מעבר, יש פה, אז פתאום, איפה הרב, מה עושים פה? מגיע הרב, שמע ישראל, ווידוי, ופה, כאילו, אתה משרה ביטחון כזה, יודעים, יש פה טיפול כזה, יודעים שכל שלב אחרי שלב, כן, מתעסקים עם משהו, כיוון שיודעים מאיפה שהחיים הגיעו, מאיפה אתה הולך, מאיפה אתה בא, אז אנחנו רק תחנה, המחשבה האנושית מתעסקת ב...
פעם, כמו שסיפר שהיה פיגועים, משהו כזה, זה מישהי בא אליו, כאילו באיזה מקום, אמר לו, סתם, לא הכירה אותו, אמר לו, מה יהיה עם זה וזה, נורא בהתחלה לא הבנתי למה שואלים אותי, כן? אבל הוא אמר, טוב, בגלל שאני דתי, כאילו, אני כנראה יודע דברים ש...
נכון. כשיש משהו שכבר מעבר, אז זה... אני יודע איך להפעיל חנון, אני יודע, אני יודע המון דברים. המחשבה האנושית יודע לפתור המון דברים, לא את המהות. את המהות, אני צריך מישהו שהוא, שמתעסק עם המעבר. כל דבר, קדושה, מוסר, אמונה ושגב, הננו מוכרחים עם מעט ועם הרבה לבססו על איזה ציור של השכלה שלנו. וזהו משפט נוהג מתחתית המדרגה של לימודה יותר פשוטה. הדרוממות התרחבות המחשבה לחוגים גדולים של חופש רעיון. והפשטות מושכלות ברום מעלתן. והבסיס השכלי הזה שהוא אנושי ומצומצם הוא מעיק על הגילוי האלוקי העליון. זה לנתח כל דבר. כל דבר אתה רוצה לשים על שולחן ניתוח. הרב בכלל לא רוצה להוריד את התפקיד של ההשכלה האנושית. יש לה תפקיד עצום. אבל כשהיא יודעת שהיא חוליה בתוך השרשרת. הבעיה שהם חושבים שהם באמת אובייקטיביים. באמת שאני יודע.
הקדוש ברוך הוא נתן גם
שכל,
גם יכול להבין
שהוא לא זה. שאנחנו, ואין צור, נתן שכל להבין שאין צור, אין צייך כאלוקנו. אבל ברגע שאתה שם את כל דבר על שולחן ניתוח, כולל הקדוש ברוך הוא, אתה כאילו מנתח גם אותו, כאילו אתה לא, אני לא חלק, אני לא אובייקטיבי, אני האובייקטיביות פה. אז זה מעיק הרב אומר. על הגילוי האלוקי העליון שיש בתארת הקודש החיה, של אור אלוקים חיים העומד אחר כותלנו ומוכן להאיר את כל הווייתנו. וכל מה שהדורות מתאחרים והזמנים של התגלות אורה של חיים יותר מלאים הולכים ומתקרבים, מתבטל יותר ויותר כוח הבסיס של ההשכלה האנושית מכל ערכי הקודש. ברגע שתופסים את התמונה בכללותה, אז מבינים שיש מעבר. אתם לא זוכרים, אתם צעירים, אבל אני הזכרתי את זה פעם. היה איזו אישיות פולטת במפלגת העבודה, אך שהגיב אחרי הפגנות של הליכוד, אנשי הליכוד, שזה היה אנשים הפשוטים של עמך ישראל. אז הוא קצת הגיב בהתנסות, אומר, ספרדים האלה לא מבינים עד הסוף. כאילו, הספסוף הזה, הם לא מבינים עד הסוף. כאילו, לא מספיק חכמים, אני רוצה להגיד. אז כולם יכולים להגיד, זה גזענות וכו'. ואני חשבתי במקום, וואו, אני דווקא מפחד מאנשים שחושבים שמבינים עד הסוף. זה הרבה יותר מפחיד. משהו שהוא חושב שהוא מבין עד הסוף. זה בדיוק הבעיה שלכם, ממש ששמתם את הנקודה. יש פה אנשים שמהם באמת, כשאתה רואה את הדורות מתחתים, את הגודל, אז אתה רואה, אני יש לי איזה תפקיד פה, יש לי תפקיד שם, יש לי, אני אעשה לעשות אותו, אבל אני ודאי לא אוחז בכל. לא אוחז ב... אוחז בקצת, אפשר לומר. ואנשים שחושבים, השכלה האנושית שהיא מתיימרת להבין ולשלוט אז זה כבר מסוכן. אז הם יכולים גם, זה מישהו שחושב שהוא מבין כל כך טוב, אז הוא יכול לקחת גם החלטות כל כך גורליות, כמו ההתנתקות. אנחנו מבינים טוב, אז אנחנו נעשה את זה, נעשה גם הסכמים כאלה, הסכמי אוסלו, אנחנו מבינים, מבינים עד הסוף. זה הכי מפחיד. יש איזו פסקה של הרב, אני לא חושב שהכניסו אותה ב... יש פסקה דומה במידות הראייה. פה זה בסוף הכפלת תואר, על הגאווה. זה עוד מעט בעצם. שונא אני את הגאווה תכלית השנאה. היא אינה מתעוררת בקרבי מצד עצם מהותי וטבעי. כל צדדי השלילה שלי אינם עומדים לפניי תמיד בעומק גילוים. רק המעמדים החיצוניים, ההתערבות עם הבריות, ההכרח של התקטנות הנשמה בשביל צורכי החיים החברותיים, שלהמון הם מאירים את הגועל של תכונות הגאווה, שצריכים לקחת חלק משהו מנה לצורך הנהגה, ולהמית לפעמים על ידי את האורה העליונה. מה שהרב כאן אומר, זה בדיוק אנטיתזה של ההשכלה האנושית. זה להגיד, אני פשוט בוחל בגאווה להגיד, אני הזה, אני מבין, אני שולט, אני הזה. אני להפך. כל החיסרון, כל מה שאני לא מבין עומד לפניי, ככה כמו שיביתי ישב נגיד תמיד, אז אני רואה את האינסוף וכמה אני לא שם. אז אני משתמש בזה, בגלל שאני צריך להניג, אז צריך עצמיות, אז צריך להגיד, למשוך אחריך. זה משהו לשעה, זה איזה תפקיד קטן שיש לי. אז אני מנהיג ומשתמש כביכול בגאווה, כאילו כדי למעלות איזה תפקיד קטן, בשמינית שבשמינית, כדי להגיד אחריי. ואני מוכח. אבל בגלל שעכשיו יש לי איזה תפקיד, אבל אני יודע טוב מאוד שזה תפקיד זמני, זה פה איזה משבצת אחת. אני לרגע לא שוכח את המעגל הגדול. לעומת. זה ה... אגב, על אחד מהרבנים, זו פסקה בשמונה קבצים, מאוד מפחידה. גם אני לא יודע אם הרב התכוון שפרסמו, יש לומר גם את השם של הרב, שהוא רב גדול ורב חשוב, אבל... הרב, ואחרי זה הוא משבח אותו, הוא מעלה אותו, אבל הרב עשה איתו, סגר איתו חשבון עד הסוף. בגלל שהוא אמר איזה ביטוי על הרמב״ם. הוא אמר שההשקפה, היהדות של הרמב״ם היא מוזרה. והרב אומר, איך אדם חכם ככל שיהיה, התורות שלנו, כשאתה מסתכל על הרמב״ם, מסתכל על המפעל של הרמב״ם, יכול להתבטא בצורה כזאת. אני אגיד לך איך, זה התנסות. פשוט זה אדם שחושב, אני מבין, אני מעכל את הרמב״ם, ואני עכשיו, מה אתה מעכל את הרמב״ם? כשאתה רואה כזאת איזו דמות ענקית, של אגות, של הלכה, של גמרא, של ניתוח, של חשבון, של... אתה אומר, אני... של רפואה, אתה רואה, זה דמות ככה... אתה יכול לדקשות על סעיף, אתה יכול לשאול, להגיד, אני לא מבין, לא הפנמתי, אתה יכול להגיד, לא... הרבה דברים, אבל להגיד... טוב, בעצם סיכמתי, אני לוקחתי את כל הרמב״ם. הרבה פעמים גם בסוגיה, לפעמים יש מישהו שאומר סוגיה, כל מה שמעניין זה מה הוא הולך להגיד בסוגיה, לא מה כתוב, מה הוא הולך להגיד. לפעמים אפילו אין כבר סבלנות לקרוא, אני כבר רוצה לסכם כדי להמשיך הלאה. לא, אבל אל תסתכל מלמעלה, למה כביכול אתה כבר כמעט את הכל, שמת את הכל בכיס. זה השכלה האנושית, זה הסכנה של הגאווה. וזה בעצם, אתה חושב, מה שהרב הוא כל כך בוחל, בוחל בגאווה, זה גם, אל תחשוב שאתה נהיה כל כך חכם מזה, אתה נהיה רק נהיית יותר מצומצם. למה זה מצומצם? בגלל שזה חיצוני, בגלל שזה... זה מראה שאתה לא תפסת את המהלך. אם היית תופס את המהלך, אז היית מבין שאתה לא מבין. וזה ראינו, שבאמת גדולי הרופאים, הם תמיד מתייעצים רופאים אחרים, תמיד שואלים את זה, אתם אומרים, הרי הם רואים את כל הבניין הזה, הם יודעים, הם רואים, הם מתעסקים עכשיו ברפואה, הם רוצים לרפות, הם רואים את כל מה שהם לא מבינים, אבל אנחנו פה במשבצת הזאת, זה מה שצריך לעשות פה, אבל יש כל כך הרבה דברים מסביב שלא, אז תמיד מדברים יותר, מישהו שהוא לא מבין, אז הוא בטוח שכך וכך זה מה שעושים, זה הוא ביטחון, זה ההשכלה האנושית, ההתנסות שההשכלה האנושית. זה אנושי ומצומצם ומעיק על הגילוי האלוקי. וככל שאדם נהיה יותר מבט כללי, מאחד, משלב, אז הדברים נלקחים מפרופורציות. אבל זאת היא באמת הסרת הנרתיק, הנרתיק כתוב כאן, והלבוש המחשיך ומצמצם את האור. הטבעיות דורשת את תפקידה, והיא חפצה להיות מתחברת לאור האלוקי המרומם ומלא חיים, בלוע ההסתרה של ההשכלה האנושית המלאה מחשכים. הנגישה הזאת שההשכלה מתנגשת משני צדדים. מצד מעלת ההוראה העליונה הרחבה והעשירה הולכת ומתגלה לנשמות. כנגד זה מה היא עושה ההשכלה האנושית? מחשכתי את ההוראה. כי יש להשכלה הזאת שהיא באמת מן הדמיונות כוזבים וחוקים עשויים של מחשבות אדם שהם העוול. ומצד שני, הטבעיות הבריאה הולכת ועולה מלמטה למעלה במלוא טבעיותיה. וגם היא מטשטשת את זוהר ההשכלה הנהוגה, ומשימה לאל את כל אידאליה, האידאלים שלה. מתוך דוחק כפול זה מתהווים מכאובים רבים, ברוח האדם, שמתגלם בצורת בחילה בחיים, ייאוש, כפירה והפקרות, חוצפה וטירוף דעת. קטגוריה ומסתמה. אפשר לראות את זה ממש פעם אחרי פעם, כל מיני תופעות לבד של חברות שחושבים שלי יורי ואני עשיתי. אבל הרב כתב הכל פה, ייאוש, בחילה בחיים, ייאוש, כפירה, הפקרות, חוצפה. אז מי יכול לדעת?
איך הבחילה בחיים והייאוש זה קשור לגאווה הזאת?
שפתאום, כשהכל טוב, הכל טוב, ופתאום כשלא הכל טוב, פתאום כשלא הולך.
כאילו
מבחינת
הרציונליות לא שווה.
למה? אז נגמר. אתה, הוא מקליט, אבל תסתכל איך אנשים מגיבים על זה, שכל עוד שהם היו בשלטון, הכל טוב, כאילו, ופתאום הם לא בשלטון, אבל קשה להם מאוד. אין להם טעם בחיים. אז יורדים מארץ, סליחה. אין טעם. לא הולך להם כמו שתכננו, איך אמר אותו, צריך להחליף את העם. כלומר, היה ברור שזה לפי התוכנית, ופתאום לא הולך לפי התוכנית שלהם. הוא כבר לא פה. אבל אלה הם רק אבים מחשיכים, נושאי גשמי נדבות לארץ ולדרים. זה פלא פלאים של הרב. שגם התופעות הלא טובות, פתאום הוא מוצא להם איזה תפקיד בעולם. שלא תחשוב כאילו יש פה רע ויש פה טוב. לא, בסופו של דבר גם המוץ יש לו תפקיד. גם הם אבים, והם נושאים גשמי נדבות לארץ ולדרים. להפריח צדקה ותהילה נגד כל הגויים, להאיר אור הקודש העליון במילוי החיים העזיזים אותם. אני לא יודע איך הרב מסיים פה, לא קלטתי איך זה קורה, אבל הרב, מהם איסורים ממרכים, יש פה כפירה בעולם, אני לא יודע, פה הרב לא רמז, אני לא, אני סתם מעמיס דברים שהוא לא כתוב, לא כתוב כאן, אבל מה שהרב כותב במקומות אחרים, שיש לפעמים תופעות מאוד לא רצויות, זה כדי לגרות אותך, לדחוף אותך. איך אומרים? בזכות שאנחנו נהיה באופוזיציה, אז פתאום הכל מתעורר.
נראה לי,
תהילה
נגיד כל הדברים, פשוט כאילו זה שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אם אנשים מתנהגים לא בצורה הגיונית, כאילו בצורה פשוטה, אז אנשים מזלזלים בהם. זה איך שיהיה גם אנשים כאלה שיראו שבסוף זה מתנהל גם על ידי כאילו...
אבל כאילו ככה הגויים יהיו אותם. לכן. אבל בפשטות, כאן הרב אומר, תדע לך, גם הקונטרה זה כדי שיחזק את הצד השני. אז תופעות האלה הן קיימות, הקדוש ברוך הוא ברא אותן כדי לאתגר אותנו. אז הוא מסיים בחיוב. אבל ממש רואים פה שתי פסקאות, זה כנגד זה. מצד אחד, הרוחב הגדול, שאתה אומר, טוב, בסדר, זרקת אותי לאוקיינוס, אבל איבדתי את ה... אז הרב אומר, לא נכון. זה לא, תשים לב, זה נראה אוקיינוס, אבל זה לא אוקיינוס. האוקיינוס הזה, הוא בא בעצם, תסתכל מה הוא בא לשדר לך. עד כמה הארץ שתחת הרגליים שלך היא יקרה וחשובה. ומיד לך המחשבה האנושית, אז לכאורה זה הכי טוב. המחשבה האנושית, אתה חי את הרגע, אתה מבין, אתה אני ואני ואני, והרב אומר, אני ואפסי עוד, אין כלום. אתה הולך, להידרדר לייאוש. גם כן, שתי תופעות שמבחינה בעין שטחית, אז לכאורה הוא שולט, הוא מנהיג, הוא יודע, יש לו ביטחון עצמי, ובסוף שלך הוא נשאר. כל מגדל קלפים שלא מחזיק. הרב בכלים שכליים, אנושיים, הוא מתאר לנו לא רק את האמונה, את התופעות לוואי של אמונה, מה שתומדת בתוכה, והתופעות לוואי שלה כנגד זה. לא רק באמונה אומר לנו את זה, אלא בפקיחת עיניים. ואולי זו הסיבה שהפסקה הזאת היא לא כל כך רחוקה משם. אני בהתחלה זה לא כל כך מובן שאיך פתאום הרב מתחיל לדבר על גאווה, כאילו מה, אותה דברים, ככה כמה פסקאות של אורות עכשיו יש בהם ש... זה בדיוק זה. מה שמביא את האדם ל... איך הרב כותב שמה בשמונה קבצים, זה התפיסה האורתודוקסית המתנסה. כשאני אורתודוקסי ואני אומר, אבל אני כבר סגרת את היהדות, אז אם זה לא מה ש... אז זה מוזר, אז זה לא מסתדר. הרי אני היהדות. אז אם יש משהו שהוא לא... אז זה מוזר מה שאתה מציע פה. מה? אתה קלטת את כל היהדות שאתה יכול להגיד על משהו אחר ש... פתאום, מה לא מסתדר? איפה אתה? בלי לגרוע מכל הזכויות ובלי לגרוע... זה אפלה אפלה ש... האמת הרב דיבר על הרמב״ם, מי שניבר נגד הרמב״ם, אבל הרמב״ם יש את אותה תופעה. מצד אחד הרמב״ם מדבר מאוד בביטחון. הרמב״ם חותך, מצד שני הרמב״ם אומר צריך עיון. והרמב״ם אומר, טוב, את זה קטונו מלחשוב עליהם, דברים שאסור לחשוב עליהם, דברים שהם סופיים, אנחנו לא... וגם, משל, אנחנו קצת, אנחנו רק כטיפה מן הים. ואיך הרמב״ם מחבא, אתם רואים, באגרות, כבודך הרבה יותר חשוב מכבודי, ככה הרמב״ם. ואיך... זה דווקא מצד שאדם תופס כל כך, אז הוא מבין שאם זה מה שתפסתי, אז מה שמשש, אז תפסתי גרגיר מהים. אחרי שהבנתי מה זה כדור הארץ, אמרתי, זה כדור הארץ, זה הפסיק של היקום, וואו, אז מה זה יש פה? יש לי בן דוד שהוא פרופסור לפיזיקת החלל, פרופסור למניין, מרצה וכו'. אז אמרתי לו, והוא כותב, הוא עושה בהתנדבות, יש לוח דבר ביתו, עושה להם את כל החישובים האסטרונומיים שם, כל שנה. ו... אז אמרתי לו, בוא, אני אפגיש אותך עם הרב מזוז, שהוא בטח ישמח לדבר איתך, הוא מתעסק כל הזמן לקידוש החודש וזה, הוא בטח ישמח. אתם צריכים לראות איך הוא פתאום נלחץ. אז אמרתי לו, מה אתה נלחץ? אתה בתחומים האלה, אתה מבין יותר מכולם, מה אתה... מה לא? אז אני לא יודע, אולי הוא ישאל אותי מה המחק בין כוכב לכוכב, ואני... מישהו פתאום, אז הוא חושב על כל מה שהוא לא יודע, אז הוא נלחץ. יש פה מישהו שיש... אמרתי לו, מה אתה, קודם כל גם את זה אתה, אם אתה בודק, אתה יודע כמה יש מרחק. אמרו, לא, אבל אני צריך אז לבדוק, קטעתי את הדברים. אז דווקא מישהו שיודע כל כך הרבה, אז פתאום אומר, וואו, אבל אני לא יודע. ככה מספרים על סוקרטס. שהוא היה מאסף אנשים, והוא היה מתווכח ככה בכיכר העיר. אז לא היו וואטסאפים לפרסם לכולם. אז הפרסום הכי גדול זה היה בכיכר השוק, מקימים איזה במה, מתאספים. אז הוא היה מוכיח לכולם שהם לא מבינים. נו, אז מה אתה אומר? לא, אני לא יודע, אני רק יודע שאני לא יודע. על כל דבר היה מפרק את מה שאנשים חושבים שהם מבינים. אז יש משהו. זה, אם זה השכלה אנושית, זה משהו. אבל מה שאני יודע, זה... זה האנטיתזה של ה... אחרי זה פילוסופיה עברה כמה תפוחות, היא התרחקה מזה. אבל... אמרו שיש כמה מחכמי יוון שהיו קרובים לאורך הדקשות. אז אמרו את זה גם על הנקודה הזאת וגם על הנקודה של אפלטון, שמי שמבין שהוא שלב, שהוא חלק. אז זה נכון. זה יפה. ההפך של האליליות של כאן ועכשיו. יש פה איזה כוח על, אבל הוא כל כך מעניין. העיקר, אני משתמש ממנו ככספומט בשביל כאן ועכשיו. כל פירוד, כל קיצוץ בנציאות, זה ממוקד הסכנה. לעומת תכפלי תואר, כשאנחנו צועדים ככה, מצד אחד מעריכים את הצעד שלנו, ואנחנו יודעים את היחס שלו מול היה הווה ויהיה. חזקו ומצאו.